של גשם בתוך שעה אחת. עורכי החדשות דן ביאלסקי ומידן. תחזית מזג האוויר, היום צפויה הקלה בעומס החום. הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. ממחר עד מוצאי שבת, בלי שינוי. מידות החום החזויות בירושלים מ-31 מעלות ביום עד 21 בלילה, בתל אביב מ-30 עד 25, בחיפה מ-29 עד 24, בצפת מ-29 עד 20, באשדוד מ-30 עד 26, בבאר שבע מ-34 עד 22, ובאילת מ-40 מעלות ביום עד 28 מעלות בלילה. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'.
כאן רשת ב', קרן נויבך.
סדר יום עם קרן נויבך, תוכנית אקטואליה אחרת.
בוקר טוב, 11:04 דקות, שעה שנייה של סדר יום. תכף תתעדכן על טבע ששוב קורסת. אחרי זה נביא כאן סיפור מטריד, מיותר ומעצבן. בית החולים גאה, יהיה כאן אורן שיתאר איך נקשר שם במשך פעמיים, שעות ממושכות. לא הצדקה לדבריו, ועל פניו גם באופן לא חוקי. זאת על פי התלונה שהגיש בשמו ארגון בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות. רן רזניק יהיה כאן עם הסיפור הזה, ונדבר כאמור גם עם אורן עצמו המטופל וגם עם עורכת הדין שרון פרימור. ממשיכים לעקוב אחרי מה שקורה בברזיל. השריפות ביערות הגשם נמשכות, גם הקטטות בין הפוליטיקאים. נדבר על זה וגם על איך זה קשור לבשר שאתם קונים בזול בשופרסל. האם שופרסל עוזרת באיזשהו מקום לשריפות שם, בגלל שהיא קונה בשר בזול מחברה מסוימת. גם על זה, וב-11:30, מאוד שמחים לארח כאן את נקמת הטרקטור. שלום, תתעורר.
שלום וברכה. שלום.
שלום לאבי בללי, שלום
לגלי חד. לא, אני עכשיו פשוט מקשיב לך עם כל העניין הזה של השריפות. כן. את יודעת, אני חושב על זה בעצב, כאילו, על איך אנחנו משתפים פעולה
כל הזמן.
לא מודעת.
אבל יכול להיות שהסיפור הזה בברזיל יהיה סוג של שובר שוויון, כי זה תופס את כולנו. רגע, נגיד שלום לניר גורלי.
אהלן,
שלום. שמתארח כאן היום בהיעדרו של רונה. אהלן, ניר.
שלום, שלום.
לעונג ולשמחה לנו. אתם חוגגים 30.
כן, הזמן אף.
שזה בעיקר מזכיר לי כמה אני קשישה.
מה זה מזכיר לי? את מבינה? 30 שנה.
יש לך אפור עליי של כמה שנים קטנות.
וואלה, כן, זה 3 עשורים, אתה יודעת, 30 שנה, היו מדברים איתי, תמיד זה מונחים או הקשרים היסטוריים.
כן, 30 שנה.
שלא הייתי שם. וואלה, 30 שנה נקמת הטרקטור, כן.
זה גם נשמע כמו סי. לא נשמע שלהקות ישראליות מגיעות לעשורים כאלה.
כבר היום מגיעים, אתה יודע, תוחלת החיים עולה, אתה יודע, כל מיני עזרים.
של כולנו.
כן, אתה יודע.
טוב, בוא נשמור את כל זה ל-11:30, ששם אנחנו גם נדבר, וגם תבצעו לנו כמה וכמה ממיטב הלהיטים.
בשמחה ואהבה, בטח.
תודה רבה, ניר גורלי, אבי בללי וגלי החי. נקמת הטרקטור כאן, ב-11:30, אנחנו תכף מתחילים. שלום לליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה.
שלום, כן.
טוב, טבע שוב צוללת.
נכון, טבע שוב צוללת. האמת שזה נראה, אתה יודע, זה לא ממקומנו להתנבא, אבל על פניו נראה שהמניה בדרך לכיוון אחד בלבד בתקופה הקרובה, גם אם נראה איזה שהן עליות כאלה ואחרות. כמו שאת אומרת, טבע בלילה נופלת בניו יורק בכמעט 10%, עם פתיחת המסחר אצלנו לפני כשעה היא החלה בירידה תלולה, כמעט ב6%, נכון לשעה הזאת, ויש לנו עד שעות אחר הצהריים כדי להמשיך את המסחר ולראות איפה זה יסתיים היום.
בואי נזכיר את הרקע, כן, ואת החברה ספקית התרופות משככות הכאבים הגדולה, שהיא גם המממנת הראשית של הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. בכל פעם שאתם נכנסים בשערי הפקולטה לרפואה וכתוב שם במימון משפחת סקלר, זו אותה חברה שאחראית על אחת התרופות הממכרות ביותר בתולדות הפרמצפטיקה האמריקאית.
נכון, ממש ככה, המממנת של הפקולטה לרפואה בתל אביב, שאגב היא לא מיוחדת, המממנת של מחקרים רבים, המממנת של פקולטות רבות אחרות בעולם, תדעת, אם כדי להזין את סימני השאלה בנוגע לאופן שבו יוצרו התרופות שאותם אנחנו צורכים, מי עומד מאחורי מחקרים וכן הלאה, יש כאן באמת...
הבעיה העיקרית בסיפור הזה הייתה שחברות התרופות המשיכו למכור את התרופות האלה ולשווק אותן באופן אגרסיבי בשעה שהם ידעו שהן ממכרות.
נכון, בעצם הטענה...
והעלימו מידע בנוגע למידת לכמה הן ממכרות.
נכון, הפרשה הזאת שמסירה את ארצות הברית באמת הגיעה לרמות הגבוהות ביותר, גם במישור הפוליטי, היא שבעצם חברות התרופות, בהן טבע, בהן פרדו פארמה, בעצם שיווקו את התרופות האלה, שיווקו אופיואידים, משככי כאבים, בלי להתקן את הציבור בסכנת ההתמכרות. היום אנחנו יודעות שההתמכרות למשככי כאבים בארצות הברית היא ממש מכת מדינה חובקת את כל היבשת.
אבל איך זה משפיע על טבע? למה זה גורם לטבע לרדת?
במהלך הלילה בעצם מתפרסמת הודעה שלפיה החברה של משפחת סקלר תסכים לשלם 10 מיליארד דולר כדי לסגור את החלק שלה בפרשה. את יודעת, באיזושהי קונסטרוקציה משפטית כזו או אחרת שבה היא לא ממש תודה באשמה, אבל כן תסכים לשלם. וזה כמובן מעורר סימני שאלה, השערות בנוגע לכמה טבע תצטרך לשלם על הפרשה הזאת, וכשהמשקיעים רואים חברה אחרת שמעורבת בדיוק באותה פרשה מסיימת, משלמת סכומי הטק כאלה, הם יכולים להעריך או לשער שטבע אולי תגיע להסדר דומה. טבע אגב הגיע כבר במאי להסדר עם מדינת אוקלהומה, הסדר קטן יחסית של 85 מיליון דולר, ובכל זאת גם אז המניה צנחה, כי הייתה הבנה שהחברה הולכת למקום של פשרות, שהיא תהיה מוכנה לשלם ושהיא תצטרך לפתוח את הכיס בגדול קרן, בגלל שיש תביעות ענקיות. במקרה של טבע שיש לה ממילא חוב עצום בגלל שתי עסקאות די מפוקפקות שהיא עשתה, רכישה של רימסה ורכישות בסכומי עתק, יש לה חוב מאוד גדול לשרת מצד אחד, מצד שני איבדה את ביצת הזהב של הקופקסון שהיא כבר לא תרופת מקור בידית שלה, ולכן לא ברור לאן החברה הולכת. ההבנה שפרדו פארמה הגיעה לפשרה כזאת גורמת להערכה שגם טבע בסוף תגיע לפשרה מאוד מאוד כואבת, שלא ברור איך היא תממן אותה, וזה כמובן גורם למניה לצלול. נגיד המנכ״ל קארל שולץ, מי שהובא כדי להציל את המצב עוד בתחילת שלב הירידות, עוד רק עם העסקאות הכושלות, בלי שהתבררו ההסתבכויות המשפטיות של טבע, גם בפרשה הזאת של משככי הכאבים, גם בפרשה של תאום המחירים שמתנהלת נגדה בארצות הברית, תאומי מחירים שלכאורה הביאו לזינוק של כמעט 1,000% במחירי התרופות בארצות הברית, הוא אמר, אני אשאר עד הסוף ואני אציל את המצב, ממש לפני כמה שבועות עם פרסום הדוחות הכספיים, הוא אמר, אני אציל את המצב, ואם יהיה צורך, אני אשאר לתקופה ארוכה יותר מהזמן שכתוב לי לכהונה. בקצב הזה, אני יכול להיות שהוא יצטרך להישאר לתמיד.
ליאל קייזר, הכתבת שלנו לענייני כלכלה, תודה רבה.
תודה.
אחת עשרה ואחת עשרה דקות, שלום לרן רזני, כתב ופרשן הבריאות של ישראל היום.
שלום, בוקר טוב קרן.
אנחנו עוסקים לצערנו הבוקר, שוב לצערנו, כי בכל פעם אנחנו חושבים שזה נגמר, אבל זה רחוק מלהיגמר, והסיפור הזה מעיד על כך, באירוע נוסף של קשירות, על פניו לא חוקיות, מיותרות, פוגעניות ומשפילות את המטופל, שמתרחש הפעם בבית החולים גאה.
כן, התלונה היא של אורן, כך זה שמו לצורך
הראיון
כאן, והתלונה היא על שני מקרי קשירה שלו בעת ההשפוז שלו ביולי האחרון, ממש בשבועות האחרונים, במחלקה סגורה א' בבית החולים גאה בפתח תקווה, בית חולים גם הוא מהמוכרים בישראל ושייך לקופת חולים כללית, ועל פי התלונה שלו פעמיים, ואני אגיד לפני זה, את כבר הזכרת את זה, התלונה שלו, כפי שגם עמותת בזכות, עורך דין שרון פרימורי, תדבר כאן תכף, העבירה למנהל גאה, על פי התלונה שלו, פעמיים קרן, הוא נקשר למספר שעות, כל זאת לפי התלונה בצורה שמנוגדת להוראות משרד הבריאות, והוראות משרד הבריאות, אני רוצה להזכיר, הם ממש, בסך הכל ההוראות החדשות של משרד הבריאות, הם של מנכ״ל משרד הבריאות, משה בר סימנטוב, ומאפריל 2018, לפני שנה וחצי, אומרות שקשירה או בידוד של חולה, הם אמצעים קיצוניים, אני מקריא, ועל בתי החולים לשאוף לצמצמם ככל שניתן, ויש לייחד אותם, או יש לעשות אותם, או אם תרצי, לאלץ לעשות אותם, רק במקרים חריגים ביותר, באופן הכי קצר שניתן, ורק לצורך מניעת סכנה פיזית ממשית מיידית למטופל או לזולתו, למטופלים האחרים או לצוות הרפואי, ולפי התלונה ומכל העדויות שעולות, נראה שכאן עשו את זה בצורה שמנוגדת להוראות משרד הבריאות, מנוגדת בצורה חריפה להוראות משרד הבריאות, על האופן שבו מהרו וקשרו, על משך הקשירה, על מה שקרה במהלך הקשירה, כולל זה שהוא נאלץ לעשות את צרכיו על עצמו, כשהוא היה קשור למספר שעות שם בחדר הקשירה.
אוקיי.
וגם עוד נקודה על איום בקשירה. יש לנו עדות...
שמאיימים עליו שהוא יקשר,
יש לנו ממש עדות שלא ניתן לסתור אותה, שמאיימים עליו בקשירה, שממש הנהלת או מנהל המחלקה מאיימים עליו בקשירה, בהמשך דבר שהוא אסור בפני עצמו. עוד משפט אחד, קרן, לפני שנעבור, ובטח זה יעלה בהמשך האייטם. הזכרתי כאן בכזו קלות את ההוראות החדשות של מנכ"ל משרד הבריאות לקשירה. הם היו אחרי מסע תקשורתי, ציבורי, פוליטי, אדיר, שנועל כאן אצלך בתוכנית סדר יום, שהביא לצמצום הקשירה, אבל להבנה כמה הקשירה היא פוגענית, קשה.
אנחנו עוד נחזור לעניין הזה, לתופעה הרוחבית. בואו נגיד שלום לאורן. שלום אורן.
שלום קרן, מה שלומך?
בוקר טוב. מה שלומך?
יכול להיות יותר טוב, יכול להיות יותר טוב.
ספר לנו מה קרה לך בגאה.
תראי, בגאה זה קודם כל בוא נתחיל עם זה שבגאה זה לא ממש בית חולים, זה יותר בית כלא. הם אומרים שהם רוצים לרפא אנשים, בעצם אין להם שום דרך לרפא אותם, הם מודים בעצמם שאין להם את הריפוי למחלות נפש, ובעצם מה שקורה זה שהם מקבלים מנדט בכל זאת מהמדינה לטפל באנשים בכפייה. אני נקשרתי שם וחנקו אותי וקשרו אותי, פשוט סתם כי התחשק להם, אין לי דרך לדעת למה באמת.
הם טוענים, ואני תכף אקרא את התגובה, הם טוענים שהצוות חש שהוא בסכנה מיידית לפציעה, ואף בסכנת ממש. חיים, ושהצוות, ושאתה היית אלים, ואיימת ברצח?
זה ממש לא נכון, כל הדברים לא נכונים, אני ביקשתי לבדק בפוליגרף, ביקשתי שיבדקו במצלמות גם מה שקרה, איך קשרו אותי, איך התנפלו עליי וקשרו אותי בלי שהבאתי סכנה לאף אחד. אני לא בן אדם אלים, אני לא מהווה סכנה לאף אחד.
ומה קרה שם? תנסה לתאר לנו בעצם מה קורה שם. אתה מאושפז שם, אוקיי?
כן, אני מאושפז שם, ואני פשוט, אני פשוט, אנשים משתינים שם, חרבנים על עצמם. זה קשה, הם גם מאיימים עליך, אתה מת מפחד, אתה לפעמים מגיע למצב שאתה מפחד מהצל של עצמך. אתה מפחד מהצל של עצמך, אתה לא יודע כאילו...
אתה מדבר על מטופלים אחרים.
כן, אתה לא יודע מאיפה תבוא הקשירה, מאיפה יבוא הבידוד, מאיפה יבוא המכה, מאיפה יבוא השנה, אתה לא יכול להגיד, אתה לא יכול להגיד, וזה... אני עדיין לא, אפילו לא מסוגל להרגיש חס, אני רק מרגיש קצת מפחד האמת ש... שאני מתראה אצלך, שאם פעם באה אני צריך להיות שם, שלא יתקמו בי או משהו.
אתה מפחד שיפגעו בך עוד פעם?
אני מאוד חושש מזה, כן, אבל אני חושב שהאמת יותר חשובה.
אבל בכל זאת החלטת לדבר. קח אותי, אם אתה יכול, אם אתה מסוגל, כן, לסיטואציה שבה אתה נקשר בפעם הראשונה, מה מוביל לזה?
אז אני בחצר, ככה עם עצמי, שומע מוזיקה עד כמה שזכור לי. ואני הולך, ואני קצת בי שקט אולי, אבל אני לא מהווה סכנה לאף אחד. ואז הם פשוט יורדים מלמטה, אומרים לי שאני צריך להיקשר, כי אני הייתי קצת בי שקט כנראה. ופשוט מעלים אותי, חונקים אותי. אני, אז משהו כמו שבע אחים ועוד שני מפתחים היו שם. אני לא זוכר בדיוק למספר המדויק, אבל הרבה מאוד. פשוט... דרכו לי על הרגל ואני אומר להם שאני נכנס, אני מוכן להיכנס לחדר קשירה באופן עצמאי, רק שלא שירפו את החניקה, שירפו את החניקה, שירפו את האחיזה.
מה זאת אומרת חניקה?
הם חלקו אותי, חלקו לי לפיתה, נפתו אותי, נפתו לי את הצוואר.
כלומר, כדי להכניע אותך, הם...
כביכול להכניע אותי, אפילו שאני אמרתי להם שאני מגיע בכוחות עצמי, הם בכל זאת הרגישו צורך לחנוק אותי.
אוקיי.
אז אני פשוט, מה שקרה זה שאני, בשביל שיהיה לי אוויר, אני פשוט הורדתי את הראש ונשכתי את היד של מי שחנק אותי, ואז זרקו לי על הרגל, ואז פשוט הכניסו אותי לחדר קשירה. הייתי קשור שם 8 שעות. פעם השנייה בכלל לא הייתה...
מה זה אומר להיות קשור 8 שעות?
מה זה אומר? בזמן שנראה כמו נצח, אתה צועק ואף אחד לא מקשיב לך, ואתה בעצם... אתה והפלורסנט, אתה והאור פלורסנט שם בחדר. בעצם, כמו שאמרתי, זה לא בית חולים, זה בית כלא, זה לא מקום שנועד לרפא. אתה שם, זה בית כלא שנותנים תרופות, הם מסדרים בזה שהם מרפאים אנשים שהם... שבעצם התרופה למחלה, הם בעצמם מודים שהם לא יודעים איך לרפא את המחלות האלה.
ומה קרה בקשירה השנייה?
בקשירה השנייה, בעצם אני באתי לקבל זריקה, נתנו לי זריקה שלא הייתי צריך לקבל. לפי דעתי ללא הוראה.
אבל הם טוענים שוב שאתה היית אלים, מאוד.
אני לא הייתי אלים, זה שקר. אני שוב פעם אומר שאני מוכן להיבדק בפוליגרף, אני מוכן שיבדקו במצלמות. הם לא רוצים לבדוק במצלמות. אני בוועדה שהייתה לי, ביקשתי מהם שיבדקו במצלמות, הם לא מעוניינים בכך. לא מעוניינים לבדוק במצלמות, זה אומר דרשני. אני גם מוכן שיבדקו בכל תיזת, אני מוכן לבדק בפוליגרף גם. Okay. אגב, בלי קשר, אני גם בקשירה השנייה שאלת אותי לגבי הקשירה השנייה, היא באמת, אפילו לא הייתי בי שקט. אני פשוט באתי, נתנו לי זריקה שלא הייתי צריך לקבל בכלל. גם עוד משהו שהם נותנים את הזריקות האלה, נותנים את הזריקות ורק אז רושמים, חותמים על הרופא חותם על ההוראה של הזריקה, רק אחרי שהחולה קיבל אותה וזה לא... זה לא אתי, כן. זה לא חוקי.
בוא תישאר איתנו, נגיד שלום לעורכת הדין שרון פרימור, היועצת המשפטית של ארגון בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות.
שלום, שלום.
אתם הוצאתם מכתב תלונה על המקרה הספציפי הזה של אורן, כי הרגשתם שמה קרה כאן, גם למנהל בית החולים גאה, ואנחנו העברנו את המכתב הזה גם למשרד הבריאות, שהוא בעיקרון זה שצריך לפקח על גופי הבריאות כאלה ואחרים, על מה שקורה בתוכם.
נכון, אנחנו חשבנו שבתום 3 שנות מאבק נגד הפרקטיקה הנוראית, הלא אנושית הזאת של קשירות, חדרי הקשירה בבתי החולים יהפכו למחסנים. אבל מסתבר שלא ככה. ובמקרה של אורן יש, אני חושבת, שרשרת של תגובות כוחניות, יש את המטופל שהיה בהתחלה במצב לא שבע רצון, והלך וכעס יותר ויותר ככל שהגיבו כלפיו בצורה כוחנית. תחושות קשות הדדיות שהולכות ומסלימות עד לשני אירועי קשירה קשים מאוד שחשבנו שכבר לא נראה כמותם. על פניו האירוע הזה התחיל ואני לא הייתי שם, כמו שאת קרן, לא היינו שם.
נכון.
אבל על פניו, גם הדברים של אורן, גם המכתב, התשובה שקיבלנו, התגובה הראשונית של הצוות הייתה לא מידתית, ובמובן מסוים החלה את הכדור שלג הזה. מצד אחד היה מטופל שהלך בחצר, כועס, רוגז. עכשיו תעזבו את כל מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים על מחלות נפש. אם כל אחד מאיתנו היה מוצא את עצמו במחלקה סגורה, עם 40 מטופלים, עמוסה, עם הרבה מאוד גירויים, אפשר להבין את הכעס, אפשר להבין שאדם, וזה מה שאורן מתאר שעשה, בעת שם במאפרה. אז זה מצד אחד, והתגובה אליו, ממש בהתחלה, הייתה תגובה מאוד כוחנית, כמו שאורן תיאר כאן. לקחו אותו בכוח, וברגע שמתחילים לקחת אדם בכוח, ומובילים קבוצה של אנשים, מתחילה לסחוב מישהו, טוב, לא יצא מזה. ומצד שני, האי שקט שאורן תיאר, הוא לא קל לצוות. הצוותים מתמודדים עם מחלקות עמוסות, הרבה מעבר לתקן, הרבה התנהגויות מגוונות של אנשים מכל מיני סוגים, החל מאדם שהוא בדיכאון קשה והוא מסתגר ובוכה, ועד אנשים מאוד מוחצנים. וגם חוסר ודאות, מה הולך לעשות למטופל. לא קל. בהחלט לא קל, אבל לא מצדיק שירה. והאירוע, לפחות איכשהו התחיל, נראה כאירוע שהקשירה הייתה בו לא מוצדקת. קודם כל, לא מוסרית ולא אתית. תעזבו רגע חוקי. אורן מתאר טראומה קשה, נוראית. כל אחד מאיתנו יכול לדמיין את עצמו. פרוס, קשור, על מידת קשירה, ועושה על עצמך צרכים. אצל אורן... אצל אורן הסיפור הזה גם מציף טראומה קודמת. לפני 4 שנים, אורן היה בין האנשים הראשונים שפנו לארגון בזכות, על אירוע של קשירה. אירוע שבוודאות לא היה מוצדק אז, וזה הציף את זה. מביא להמון כעסים, לחוסר אמון, לאורך כל האשפוז, אורן מתאר, וגם הצוות מתאר, יחסים מאוד לא, מאוד לא קשים, בטח שלא מאפשרים טיפול, וזה יצר שיח תוקפני כן. שככה ליווה את כל האשפוז.
מה שאת יודעת, מעמיד פה באמת...
גמר, לא חוקי.
כן, לא, מה שבאמת, הנקודה הבסיסית פה, נקודת המוצא, הייתה כל כך קשה ולא טובה, שאני תוהה איך בכלל אפשר היה להגיע משם למקום מרפא, למקום תרפויטי, למקום ש, 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 שאורן יצא בו במצב טוב יותר.
קרן, קרן, זה גם קורה בגני ילדים, זה קורה במוסדות קורים שונים, בבתי כלא, במוסדות... לטיפול בילדים עם אוטיזם ותשמון לדם, זה קורה בכל המקומות האלה. אנחנו שומעים בחדשות את המקרים האלה כל יום.
כן. טוב, אני רוצה ברשותכם להקריא את התגובות, אוקיי? תגובת בית החולים גאה, המרכז הרפואי גאה. גאה הפחית בשנים האחרונות ב-85% את היקף ההגבלות הפיזיות באמצעות קשירה, והוא המוביל בארץ בשיעור ההפחתה. הגבלה זמנית בקשירה היא מוצא אחרון שנוקטים בו רק כאשר הצוות חש שקיימת סכנת חיים מיידית למטופל וליתר השוהים במחלקה. לאור התרחבות השימוש בבתי החולים לבריאות הנפש כחלופת מעצר, אנחנו מביעים דאגה אמיתית וקוראים למדינה לייצר מוסדות מתאימים למטופלים אלה. המטופל שוחרר לפני שבוע מפאת סודיות רפואית, כל שניתן לומר הוא שהוא הגיע למוסדנו עקב מקרי אלימות וכחלופת מעצר. בשני המקרים...
לא נכון, אני הגעתי בהסכמה.
אוקיי.
נכון.
בשני המקרים המתוארים על ידכם, הצוות חש בסכנה מיידית לפציעה ואף בסכנת חיים, ונאלץ לצערנו לנקוט בהגבלה פיזית, וכל זאת על פי נעלי משרד הבריאות. במהלך זמן זה, הצוות עשה ככל שביכולתו על מנת להרגיעו ולהתירו מההגבלה ולהחליף את בגדיו. למרות אלימות קשה ואיומים ברצח שקיבלו, תוצאות אירוע זה הן שני עובדים פצועים, כאשר אחד מהם יצא לחופשת מחלה של שבוע.
יצירתיות שלהם, הדמיון שלהם עובר על כל גבול. אף עובד לא נפצע, הם תקפו אותי. אם תסתכלי, אם נבקש מהם מסמכים רפואיים שהיידו שעובדים נפצעים, הם לא הצליחו לספק לך כי הם לא נפצעו, הם תקפו אותי. לא באו להחליף את הבגדים, לא כלום, זה הכל שקרים.
אוקיי, בואי נגיד עוד, נביא את תגובת משרד הבריאות. מפאת סודיות רפואית לא נוכל להתייחס למקרה הפרטני. באופן כללי ניתן לומר שהשימוש בכלי ההגבלה המכנית, כלומר קשירה, נעשה אך ורק במקרה קיצון, בהם יש סכנה מיידית וממשית למטופל וסביבתו, וזאת רק לאחר שמוצאו כל האפשרויות האחרות. המשרד מוביל מזה כ4 שנים מהלך רחב לצמצום השימוש בכלי ההגבלה ולמציאת חלופות אחרות. בעקבות מהלך זה, שיעור ההגבלה ירד בכלל בתי החולים הפסיכיאטריים בארץ במעל 70%, בגיה אף מעל 80%. בניגוד לאמור בפנייה, משרד הבריאות מבצע בקרה ופיקוח צמודים, אין על ההגבלות המכניות ואין על כלל האירועים החריגים. באשר למקרה הפרטני, הוא נבדק לעומק מול בית החולים, ונראה שלא נמצאו חריגות מנהלי משרד הבריאות. שרון, את רוצה להגיד משהו על הנהלים פה ממש בחצי דקה? האם לא היו חריגות כאן?
בדיוק את זה המאבק נגד קשירות ניסה לקעקע, את התחושה הסובייקטיבית, את התגובה בשלוף בזמן אמת, בזמן שנחזה כמצב חירום, הוא נועד ליצור קריטריונים. סכנת חיים לסוות זה לא בערך, זה לא כאילו, זה מצב סופר קיצוני שנראה שלא היה כאן. ברמה של גאה, שוב, אנחנו לא היינו שם, אבל מה שמאוד ברור זה שמעבר לתגובות הרשמיות נדרש בדק בית. הייתה סיטואציה לא קלה, אבל איפה אפשר היה לעשות אחרת? באיזה נקודת זמן אפשר היה לעשור?
הם קשרו שם אנשים כי רצו להשם.
במשרד הבריאות, התגובה של משרד הבריאות ב-2018 הייתה הירואית, הייתה ראויה.
נכון, נכון.
אבל זאת לא מגפת חצבת שבזבנג וגמרנו משתנה העולם. המטופלים הם אותם מטופלים, הקשיים הם אותם קשיים.
אוקיי.
משרד הבריאות במובן הזה נרדם בשמירה. אין תמיכה לצוותים, אין תמיכה נמשכת לצוותים. אי אפשר לדבר על חמלה ואנושיות ולהשאיר צוותים להתמודד בלי לתת להם תמיכה, אפילו תמיכה נפשית ומקצועית, איך מתמודדים האתגרים המשתנים והמגוונים כל יום. זה צריך להיות מאבק שימשך עכשיו במשך הרבה מאוד שנים, ולא רק לשם הכותרות.
אנחנו נמשיך ונעסוק בזה, זאת הבטחתנו. אורן, תודה רבה לך, אנחנו צריכים לסיים לצערנו רן, אבל מבטיחים להמשיך ולעסוק. אורן, תודה רבה לך, רן רזני, כתב פרשן הבריאות של ישראל היום, ועורכת הדין שרון פרימור, תודה רבה לשלושתכם.
תודה, קרן יום.
תודה.
הבית בוער? משבר האקלים, והבוקר אנחנו חוזרים למה שקורה ביערות הגשם, והקשר של זה לשופרסל, ועוד נספיק לגעת באיזו אוניברסיטה באנגליה שהחליטה לעשות מעשה יוצא דופן. קודם כל שלום לאודי אבני, דובר גרינפיס ישראל.
טוב, קרן, ולכל המאזינים.
ספר לנו על התחקיר שלכם, על הקשר בין שופרסל לבערה ביערות הגשם.
הבנתי. בגדול הכל התחיל כשהקולגות שלנו בגרינפיס ארגנטינה, הם עוקבים אחרי בירור יער הצ'אקו, שזו בעצם המערכת המיועדת השנייה בגודלה בדרום אמריקה, הם עוקבים אחרי זה במשך 20 שנה. בשנה שעברה הם חשפו או גילו, עלה אצלם שם מאוד מרכזי של שחקן שקשור להרס היערות, זה תאגיד חקלאי בשם קרסוד. קרסוד הוא בבעלות האחים אדוארדו ואלחנדרו אלשטיין, שמוכרים לנו מ-IDB, והם גם מבעלי המניות המרכזיים של שופרסל. הם חשפו שהתאגיד הזה אחראי בעצם להרס ביער הצ'אקו בלבד בהיקף של 1,200,000 דונם לאורך 20 שנה, שזה משהו כמו שטח פי 23 יותר גדול מתל אביב, ובסך הכל יש להם חוות חקלאיות בגודל של 8 מיליון דונם בכל דרום אמריקה. ככה שהם שחקן די משמעותי בכל הנושא הזה. ושופרסל משווקת בשר, גם בשר טרי וגם בשר קפוא, שמקורו מקרסוד, הם מייבים בעצם את הבשר שלהם מהתאגיד של אלחנדרו ואדוארדו.
אז גם הם קונים אותו כיס בעצם פה, הוא הבעלים של שתי החברות, גם של שופרסל וגם של החברה לייצור בשר, שזה תעלול כלכלי מוכר וידוע, הוא ככה מרוויח פעמיים.
כן, בדיוק.
זה בלי קשר לעניין הסביבתי.
בלי קשר לעניין הסביבתי, העסקה הזו קשרה, היא עברה את כל הפרוצדורות התאגידיות שקשורות לשופרסל, וזה דובר גם בהרחבה בכלי התקשורת הכלכליים לפני שנתיים או שלוש. אז שופרסל משווקת את הבשר הזה, וגם התאגיד הזה עומד לכרות ממש...
אגב, שתדעו במה מדובר, אם אתם רוצים להחליט, אם בא לכם לקנות את הבשר הזה שתורם להרס יערות הגשם, זה המותג אנגוס. שתדעו.
נכון מאוד. זה בעצם המותג, זה אחת הבעיות שיש לנו עם סופרסל, גם השיווק האגרסיבי של המותג הזה, שהוא עומד בחזית הפרסומים שלהם, אנחנו רואים אותו גם בפרסום ישיר וגם בפרסום סמוי, ובאופן עקרוני, מוצר שיש לו כל כך הרבה השפעות שליליות, גם על כדור הארץ וגם על בריאות הצרכנים, אנחנו חושבים שזה לא בסדר, ויש לחברה הזאת אחריות מאוד מאוד גדולה בתור רשת שיווק המזון הגדולה בישראל, לשים משהו אחר בפרונט שלה.
מה אתם דורשים מהם בעצם?
אנחנו בעצם בגרינפיס בארץ וגם בכל העולם דורשים מחברות מסחריות לנקות את השרשרת ההספקה שלהם שהיא לא תהיה קשורה להרס יערות. הסיפור כרגע של האמזונס קשור להרס של גידול של מגדלי בקר שמתארים את השטח על ידי שריפות, וגם מגדלי סויה שסויה נועד להזנת חיות משק. אבל יש גם סיפור של סחורות כמו שמן תקלים בדרום מזרח אסיה, גומי באפריקה, ועוד הרבה סחורות שקשורות להרס.
אני רוצה לשאול אותך ברמה העקרונית, מה אתה אומר על הטיעון שאומר, שהחקלאים אומרים, בסופו של דבר, אם אתם לא מאפשרים לנו לשרוף את היערות האלה, אין לנו דרך להתפרנס, זה פוגע בנו, האנשים הכי חלשים בשרשרת.
הבנתי. קודם כל, מה שאנחנו טוענים שצריכה להיות חקלאות בר קיימה, אנחנו טוענים שכל המערכת הייצור המזון, היא צריכה להיות לעבוד עם הטבע, ולא על הרס הטבע. אין מה לעשות. היה דוח של הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי אקלים של היום לפני שבועיים, שלוש, שאמר לנו חד וחלק שאנחנו צריכים לשנות את האופן בו אנחנו צורכים מזון. אין מה לעשות. אז צריכת הבשר חייבת להצטמצם בשיעורים מאוד משמעותיים עד שנת 2030, וזה ההנחיות של האום, לא של גרינפיס, כן?
כן.
ובשיעורים עוד יותר משמעותיים עד שנת 2050. צריך לשנות את המערכת, והבעיה היא לא החקלאים, אלא התאגידים החקלאים כמו קרסוד.
כן, אוקיי. טוב,
שהם מובילים את
המצלים. אני אביא כמובן את התגובה של שופרסל, הספק קרנה פמפנס, הוא אחד המובילים בתחום הבשר המאושר לייצוא בפיקוח צמוד של אגף הווטרינר הארגנטיני. שופרסל קונה בשר על פי התקנים ולפי הדרישות המחמירות ביותר של משרדי החקלאות והבריאות, כדי להבטיח את האיכות הטובה והטריה ביותר של מוצרי ללקוחותיה. לעניין המדיניות הסביבתית של הספקים, וספציפית לגבי ספק זה, אין לנו מידע מפורט, ומכל מקום אנחנו פונים לספק לקבלת הסבר, ולאחר שנלמד את הנושא נתייחס להתאם. לא אמרנו מילה על האיכות של הבשר, זה בכלל לא הסיפור פה.
נכון מאוד.
זה בכלל לא הסיפור. בוא רגע, בוא נגיד שלום לדוקטור אלון שיפון.
בוקר טוב, קרן.
יושב ראש הפורום לתזונה בת קיימא, אוניברסיטת הרווארד.
שלום רב.
ולעומת זאת, אוניברסיטה בלונדון הודיעה לפני שבוע על איסור מכירת בשר בשטח שלה, ומתן כנסות, לא גדולים, אבל כנסות 10 פנס, לסטודנט שהתאפס עם בקבוק או כוס חד פעמית. בנוסף, התשקיע בלוחות סולריים ובנטיעת עצים. זה חריג, נכון? לא שגרתי.
תראי, כמו שאמר, שכחתי את שמו, זה מקרים פריסט,
אודי אבני.
ממש תיאר את המצב כמו שהוא. אנחנו מדברים על משבר ועל אסון קיומי, ולכן הצעדים הדרסטיים שנדרשים על ידי, גם על ידי אינדיבידואלים וגם על ידי מוסדות אקדמיים, זה דבר מאוד מאוד חשוב, וצריך לעשות אותם בהקדם האפשרי. היום זה אולי נחשב כצעד דרסטי, אבל אני חושב שכאלה צעדים נדרשים, ו...
אתה מצפה, אני אומרת עכשיו, תשמע, אני צמחונית, לא צריך, כן. ואני צמחונית מטעמים אידיאולוגיים, כן? לא כן. מטעמי בריאות או דיאטה. אבל נורא קשה לי לבוא לבן אדם ולהגיד לו מה לאכול ומה לא לאכול. ואתה בא ואתה אומר, חברים, אתם צריכים להפסיק לאכול בשר.
תראי, כמו שאנחנו, כמו שהאוניברסיטאות, גם יותר בארץ, הנושא הזה, בוא נסתכל על פלסטיק או צלחות חד פעמיות. כמו שהבנו שהדבר הזה יש לו נזק כל כך גדול על הסביבה, והתחלנו להגביל אותו בכל מיני מקומות, אני חושב שגם הנושא של בשר, ההבנה הזאת שההשפעות הסביבתיות שלו הן כל כך כל כך גדולות, מחייבת אותנו לנקוט צעדים, ולא לתת יד חופשית בכל תחום ובכל מצב. ולכן אני מבין את המחשבה שזה דרסטי עכשיו, אני מבין שמדובר בהחלט בצעד שכאילו נתפס כאיזושהי פגיעה בחופש, אבל אנחנו צריכים להבין שמדובר באסון קיומי. דרך אגב, לא מדובר רק באסון אקלימי, מדובר גם באסון אקולוגי גדול.
תסביר את ההבדל.
הפגיעה היא לא רק במערכת האקלים, דרך פליטות פחמן שהם תוצר של בירוע ירות. אנחנו פוגעים במגוון הביולוגי האדיר שקיים בכל האזורים האלה שתוארו, גם באזורי אינדונזיה, גם באזורי כמובן אמזונס. אנחנו מדברים על פגיעה במקורות מים, בכל השירותים שהטבע שלנו מספק לנו בשביל לקיים את הסיביליזציה שלנו. בגלל זה קשה לי להבין את ההתעלמות הכל כך גדולה של התקשורת והציבור ומקבלי ההחלטות לאורך כל כך הרבה שנים. אנחנו לא מצליחים להעביר את גודל השעה, את גודל המימד של האסון.
למה אתה חושב באמת ש... שההתעלמות הזאת קיימת, שהטיפול הוא... דווקא הסיפור הזה של השריפות ביערות הגשם, אולי הוא סוג של game changer, כי הוא באמת מעסיק מאוד גם את התקשורת וגם את העולם ברמה שלא ראיתי עד עכשיו, אבל באמת עד עכשיו, כאילו אנשים מעדיפים לא להתעסק בזה, לא לחשוב על זה.
אני חושב שהרבה פעמים, כמו שהוא דיבר, השרשרות הספקה של המזון שלנו היום בעולם התעשייתי הגדול, מאוד מאוד מרוחקות. ורחוק מעין, רחוק מהלב.
אי שם בארגנטינה, מישהו שורף יערות, ובסוף זה, אני מקבל סטייק לצלחת, מה אכפת לי?
תראי, זה לא פלא לדוגמה שמשרד החקלאות, שהוא עושה את חישוב פליטות הפחמן שלו, או ישראל, היא בכלל לא מתחשבת בפליטות הפחמן או בפגיעות שקורות במקומות אחרים בעולם, שהן תוצר של הצריכה הישירה של ישראלים פה, כי זה לא אצלנו, אנחנו לא יודעים, זה לא... אבל אנחנו חיים בעולם מקושר. המערכות האקולוגיות האלה מקושרות. הפגיעה באמזונס תפגע בנו. דבר נוסף שאולי ההתעלמות הזאת נובעת הרבה פעמים, כי לא מדובר במשהו שהוא כל כך ברור ומיידי לאדם. אנחנו מדברים על טרור, כן. אנחנו מדברים על משהו שבא מולנו, שבא לפגוע בנו, משהו מאוד מיידי וברור. התהליכים כן. האלה האקלימיים הם הרבה פעמים נפרסים לאורך זמן. הפגיעה היא הדרגתית. והרבה פעמים גם המערכות, בגלל שהן מקושרות, לפעמים כן יש מצב של פגיעה שהיא מיידית וגדולה, אבל הרבה פעמים התהליכים האלה מאוד מאוד קשה לנו לתאר אותם בצורה כזאת, שתהווה איזושהי תחושה של מיידיות גדולה של סכנה.
אני רוצה
סכנה
מאוד...
מאוד מאוד גדולה.
אני רוצה מאוד להודות לשכם. אודי אבני, דובר גרינפיס ישראל, ודוקטור אלון שיפון, אוניברסיטת הרווארד, ויושב ראש הפורום לתזונה בת קיימא. תודה רבה לכם.
תודה רבה.
פרסומת, ותכף נחזור עם נקמת הטרקטור.
מיד חוזרים עם קרן נויבך.
והם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה. הסוף.
יאללה, קדימה, עוד סיפור.
אבל סמו, הקראתי לך עכשיו ספר שלם.
אבל השני ב-80% הנחה בסטימצקי. בבקשה, נו, פליז, פליז, פליז.
בלעדי ללקוחות ישראכרט. ספר שני ב-80% הנחה על מבחר ספרים המשתתפים במבצע ברשת סטימצקי. לקבלת ההטבה, היכנסו לאתר ישראכרט או ליישומון אפליקציה. תכלס, אין על ישראכרט. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
נועם, תכין לי מותק אחד קפה, אחד סוכר, בלי חילול.
בלי חילול?
מיני בר נועם אחד מוזג לכם מים חמים וקרים גם בשבת, בלי חילול שבת. בלחיצת מקש, מיני בר נועם אחד עובר למצב שבת ומעניק לכם מים חמים לכל השבת. באישור בדץ והדרין.
טוב, אז לפני שאת מזמינה מיני בר, תחשבי על השבת.
חייגו, כוכבית 85-10. כוכבית 85-10.
גם במדיח, אין על הקפסולות של פרי.
צריכים שמן מנוע? רוצים שמן מנוע של אלופים? שמן המנוע של קסטרול, בחירה נכונה. קסטרול ישראל, בחנויות חלקי חילוף נבחרות, באינטרנט ובפייסבוק.
מתנות לראש השנה, איפה זה תופס אתכם? ביותר מ-100 רשתות, תופס. במגוון בתי קפה, אטרקציות ומלונות, תופס. ברמי לוי שיווק השקמה, גם תופס. בראש השנה, תנו לעובדים תו שתופס במלא מקומות. חפשו בגוגל, התו המלא של רמי לוי.
והם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה. הסוף.
יאללה, קדימה, עוד סיפור.
אבל סמו, הקראתי לך עכשיו ספר שלם.
אבל השני ב-80% הנחה בסטימצקי. בבקשה, נו, פליז, פליז, פליז.
בלעדי ללקוחות ישראכרט. ספר שני ב-80% הנחה על מבחר ספרים המשתתפים במבצע ברשת סטימצקי. לקבלת ההטבה, היכנסו לאתר ישראכרט או ליישומון אפליקציה. תכלס, אין על ישראכרט. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
מיצובישי באירוע מחירות, פותחים שנה עם רכב חדש במחיר מיוחד ויכולים לקבל אותו לפני החג, 30 באוגוסט עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון המבצע.
גם במדיח, אין על הקפסולות של פרי.
עמית, אנחנו לא חייבים לדבר רק על פוליטיקה בתוכנית שלנו.
נכון, יש הרבה נושאים שאנחנו יכולים לדבר עליהם, לא הכל זה בחירות.
למשל?
למשל...
רגע לפני הבחירות, ירון דקל ועמית סגל מתאחדים ברגעים המכריעים של הפוליטיקה הישראלית. דקל וסגל, בכל חמישי, 8 בבוקר, כאן רשת ב'. כאן
רשת ב'. חזרנו. טוב, שלום לניר גורלי.
שלום.
תפתח אצלך, השליטה אצלך.
שלום קרן.
רביעי שמח. שלום לאבי בללי.
שלום וברכה.
שלום לגלי חי.
שלום.
מזל טוב.
תודה רבה.
איך זה לחגוג 30 שנה?
מרגש, ממש...
30 שנה לנקמת הטרקטורים, נחמצתם את הכותרת.
כמו שאמרנו בהתחלה, זה 30 שנה, זה בהקשרים היסטוריים תמיד אתה חושב על זה, ואתה פתאום אומר, אתה נמצא עם להקה 30 שנה, ההרגשה היא, את יודעת, כאילו לא... לא פינטזתי על כזה דבר אף פעם.
כאילו רק אתמול היינו בני...
כן, וזה נראה, כאילו, שאם אומרים לי, אז עוד 30 שנה, כי זה נראה לי מופרך לגמרי, אבל אני שמח.
טוב, בואי נספר שזה בעצם פחות או יותר באותו זמן, אתה ואני נפגשנו לראשונה.
נכון, בגלי צהל.
בגלי צהל.
נכון.
אני הייתי חיילת ירוקה.
ואני הייתי...
ואתה היית מילואימניק.
אני הייתי מילואימניק, הייתי מסיעת קרן נוי בך הביתה מחזיר.
כן, היה לנו פיזור צפון, פיזור דרום, פיזור מזרח, כן, חיילים, ב-12 בלילה, במיני ונים כאלה. כן? ואז התחלתם
להיות... את יודעת שזה אני ואופיר, זה שניים.
כן, אתה ואופיר, ודאי.
שניים מנקמת הטרקטור.
שניים מנקמת הטרקטור היו מילואימניקים בתור נהגים בתחנה.
האמת היא, חוויה אדירה הזאת הייתה. עוד היינו בתקופה נורא ידועה כאילו שלנו, הייתי מגיע...
כן. אז פוצצתם פעם ראשונה, נהייתם גדולים.
עם הניידת לקולה של אמא וחיילים אומרים, רגע, זה המילואימניק הזה, הוא...
והוא מי?
זה היה פשוט, אותה חוויה. אותה חוויה אדירה בשבילי. גם להיות חלק מלהקה מוכרת אז, וגם להיות מילואימניק, כאילו, זה היה מעניין.
טוב, אז מה, שיר ראשון? לפני שנדבר עוד קצת על העבר?
לא יודע, אנחנו מאלתרים את הרעיון הזה, ככה, אני רואה ככה את הדגלים מתנפנפים בחוץ, נלך על עפיפונים. נלך על משהו עף. אף פי שההקשרים לאחרונה הם עפיפונים, גם
נרסו לנו. כן, הם לא טובים, איך הם לקחו לנו גם את העפיפונים וגם את הבלונים?
של אהבה מול נופל על עפיפון זוהר. אצייר לך ים של כוכבים וירח אל תוך חלומך, אל תוך חלומך. בלוב הצנבות עפיפון מוזב נוסק לבד אלייך גואה גבוה מעלייך אל תוך ענן. אנסה לשזור בחוט את כל דמעותייך טיפה אחר טיפה ענק של אהבה אשיית בתוך דמיונותיי לעינייך בתוך הרפל על עפיפון זוהר בלוב את נבות עפיפון מוזר נוסק לבד
תפתח לך?
תודה.
כן, כן. עכשיו עשיתי את זה. אבי, קח אותנו לאלבום הראשון. איך בכלל משיגים חוזה בחברת תקליטים בימים שיהיו חברות תקליטים?
אוקיי, בואו איתי. זה קורה לא פשוט. זה קורה לא פשוט כי אנחנו מתחילים ועושים סקיצות, גרין ואני, זה התחיל, הצטרף אופיר ומקוב. וחברות התקליטים... היו כזה במקום של, אתה יודע, להיות באמצע, מצד אחד אהבו את זה, מצד שני אמרו, אין לזה קהל. היו תגובות כמו, זה איכותי, זה איכותי, אני לא יודע עד היום מה זה איכותי, אתה יודע, כאילו... זה מוזיקה.
איכותי מדי, כאילו.
כן, יודע, האיכותי מדי הזה נורא, נורא פגע בנו. אמרנו, לא נכון, אנחנו לא איכותי.
אנחנו בעצם נורא מסחרים, ואתם לא מבינים את זה, אנחנו נורא מנסים לקלוע לטעם הקהל.
ועשינו את מה שאנחנו אוהבים, ובאמת, בטיימינג ממש מעולה ומושלם.
ברי סחרוף הפיק לכם את האלבום, נכון?
כן, אבל הטיימינג המושלם הוא שניצן זעירה, מכר ותיק, כאילו מימי פינגווין, ליקוויד, כל התקופה הזו, הקים את האינדי הראשון, ננה דיסק. ואנחנו בעצם היינו הלהקה הראשונה שחתומה שם. הוא החתים אותנו, אמר, אני אוהב את זה, זה צריך לצאת.
והמונח הזה אינדי התחיל לחלחל לארץ.
התחיל, הוא הראשון, כן. כן, כן, פתאום, אני זוכר שנפגשנו, ניצן ואני אומר, תודה, אני עושה חברת אינדי, זה אומר שככה וככה, ואז מ-50% ל-50%, לא משנה, פה כבר נרדמתי, כאילו, תמיד שמדמריתי ואני שומע אחוזים וזה, אני אומר, רגע, מתי התקליט יוצא? כאילו, זאת השאלה התחתונה, ואיפה מקליטים? אז זה היה כזאת תקופה כזאת. אז למזלנו באמת חברת אינדי החתימה אותנו, ננה דיסק. היינו אמורים להיות כאילו 001 נגיד הסדרה, אבל אז ברי ופורטיס סיימו את האלבום בבלגיה משהו, הם הגיעו ואז טרף את הקלפים ו-001 נקרא לזה בשלב זה, יצא האלבום סיפורים מהקופסה ונתחנו הלאה, מבחינת ההקלטות, מה גם שבדיוק ברי הגיע, והדבר הכי מגניב שקרה לנו זה שברי אהב את, את החומרים שלנו, ואמר לניצן, וואלה, אני הייתי מפיק את זה וזה, ואמרנו, וואלה, היינו מתים שברי... ואגב, ברי אז בארץ לא היה, אתה יודע, זה היה כאילו מוזיקאי מאוד מוערך, על ידי מי שידע מה זה מוזיקה, או אהב מוזיקה מסוימת. אבל זה טרום, זה היה ברי סחרוף, לא ברי.
כן.
כמו שאמרנו.
אז בסוף התוצאה הייתה, אהבתם אותה.
כן, למה אני עושה לכם סימנים? כי אני רוצה שתשאירו עוד שיר. למרות שזה, הייתי יכולה, היינו יכולים עכשיו לשמוע 20 דקות, ניר ואני, על האלבום הראשון.
התוצאה הייתה, נהדרת, קרו דברים מאז, וזה מהאלבום הלפני האחרון שלנו, נקרא שיר פחות מוכר, גאות. בים גואל משפיל מבט מול עיניים מתפתל מולך עם המילים לא מצליח להגיע אליי ילדה ספרי לאן פנייך שירי עוד שיר ספרי לי שך את הקיץ שוב מביט החום החום בעינייך לא מצליח להגיע אלייך ילדה ספרי לאן שיר ספרי לי עלייך שוב נודד עם שירייך
איזה יופי. טוב, אז נגיד שיש הופעה.
לכן התכנסנו.
בדיוק, בדיוק.
לכן התכנסנו.
ב-31 באוגוסט, שזה מוצש בשעה 9 באמפי שוני.
יום שבת הקרוב.
יום שבת הקרוב.
נעשה את זה ביום שבת הקרוב, 9 באמפי.
נכון, זה ממש יום שבת, וואו, נגמר.
נכון, 8:30
למעשה. אגב, סליחה, הסתיו כבר נושך את הקיץ, זה בדיוק הימים האלה.
נכון, נכון.
זה בול הימים האלה.
מרגישים את הנשיכה, בדיוק. אז
משפט נורא יפה,
אז תבנשך
את הקיץ.
תודה. כן, אהבתי אותו.
כן, לא, זה גם, יש פה שיחוק, זה מאוד יפה.
יוצא מדי פעם. אז זהו, יום שבת, באמת 8:30, נקמע טרקטור 30 שנה, עם ההרכב המקורי גם, דני מקו וגרין, שהקימו את ההרכב הזה, ועם המפיק הראשון שלנו, ברי סחרוף. ועם שירים חדשים ישנים והלאה.
ויהיה מדהים.
כן,
אז רגע, אני רוצה להגיד תודה, ואתם תיקחו אותנו לסוף. נגיד תודה לעורכת מרית אושמה מיטרני, על ההפקה דנית שוקרון ידידיה ואורית שולץ, על הביצוע הטכני יוג'י גבאי, על הדיגיטל נועה אקסינר. תודה רבה לניר גורלי, שבא להתארח איתי. תודה רבה לאבי בללי ולגלי חי ולנקמת הטרקטור, ותלכו להופעה במוצאי שבת הקרוב, כי יהיה מדהים. לכם מאזינים יקרים, נתראה ביום ראשון. ביי.
בתוך שעות השקט מיוזה מגופך חש אותך נעלמת חומקת אל תוך תוכך בתוך עננים של דממה את נוטפת מליחות של פרידה וזרות מתפזרת והכל רק משחק של דמעות בוקר היום עמת מולי שותקת ומשחק של דמעות התחיל עם רעש הרכבת של דמעות אני אף למקום אחר
כאן רשת בית
קיה ספורטאז' 2016, מה דעתך על המחיר שמוכרים אותך באלדן?
מה דעתי? אני שווה הרבה יותר, הרבה יותר!
עכשיו באלדן, מגוון רכבים במחירים כאלה שלא פלא ש-90% מלקוחות אלדן ממליצים אלדן. פרטים באתר או בכוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה, כפוף לתקנון, מתוך מחקר של חברת שילוב בשנת 2018.
כבר שנים שאני גרה לבד, אבל בתקופה האחרונה אני מרגישה שהלבד נהיה קשה ממש.
שלום, כאן רפי קרסו, היועץ הרפואי של בית בכפר. ואם גם אתם מתקשים עם הבדידות, אני מציע שתצטרפו אלינו לבית בכפר במסלול הליסינג. תשלום חודשי, בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. התקשרו, 1-800-30-70-70. בית בכפר, רשת דיור מוגן מובילה בישראל, כפוף לתנאי ההתקשרות עם החברה.
והם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה. הסוף.
יאללה, קדימה, עוד סיפור.
אבל סמו, הקראתי לך עכשיו ספר שלם.
אבל השני ב-80% הנחה בסטימצקי. בבקשה, נו, פליז, פליז, פליז.
בלעדי ללקוחות ישראכרט. ספר שני ב-80% הנחה על מבחר ספרים המשתתפים במבצע ברשת סטימצקי. לקבלת ההטבה, היכנסו לאתר ישראכרט או ליישומון אפליקציה. תכלס, אין על ישראכרט. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
בני הגיל השלישי, בכפר הגמלאים נורדיע, בתים צמודי קרקע בהזדמנות חד פעמית. בואו לראות איך נהנים מחיים מלאי תרבות ועניין בסביבה כפרית ירוקה. חייגו, כוכבית 60-10.
רשת מגדלי הים התיכון, מעניין לחיות פה.
עד גמר המלאי.
קדילק אקסטי 5, עכשיו החל מ-299,990 שקלים, לזמן מוגבל בכל אולמות התצוגה של קדילק. התקשרו כוכבית 3256, כפוף לתנאי המבצע.
שירבית שלום.
היי, זה חנוך דאון. תגידי, מה נסגר איתכם? אנשים לא עוזבים אותי, יש לי משפחה. את יודעת שאני ישן ברכב?
סליחה?
אני מבין שהורדתם את מחירי הביטוח, אבל כמה? בואו תחלקו מתנות וזהו, למה לא?
יש, חודשיים מתנה בביטוח המקיף לרכב.
וואלה, ואת יכולה לרוז לי את זה? יש לי אירוע בערב, ידידה ממגב.
כוכבית 2003 שירבית.
כפוף לתקנון.
טסים לחול? הכי זול לקנות מתח בכספומט של לאומי. שמעתם נכון, הכי זול לקנות מתח בכספומט של לאומי. עוד פעם, הכי זול מבכל הבנקים לקנות מתח בכספומט של לאומי. ללקוחות כל הבנקים. לאומי איתך.
אוי, אל תתני לרצפת אגן חלשה לעצור התקפת צחוק. נסית always discreet לבריחת שתן. לקבלת אריזת התנסות מתנה, חגי כוכבית 8286. Always discreet, לבריחת שתן, עד גמר המלאי.
אסתי פרז בן עמי, כאן, אחרי החדשות.
כאן רשת.